שיעור מתקדרנים בסכונות. אנחנו נתחיל לשים איזשהו פסק ברצף בספר שמואל, והתחלנו לראות את שאלת המפקד, בגלל שאני טענתי שאני לא יכול לעלות על הדעת שהמפקד היה אחרי פרשת העלאת אהרון לירושלים, ואחרי שנאמר לדוד שלא יבנה את הבית. ולכן נתחיל מחדש, ושוב פרשת המפקד מופיע לנו פעמיים, יש כמה סתירות, אבל נתביית על הסיפור בדברי הימים, ובקשר לסתירות נעמוד עליהם לחוד. ובכן, אני קורא בדברי הימים א' פרק א', נתחיל מההתחלה שם. ויעמוד שטן על ישראל, ויעשת את דוד בהם, ויעשת את דוד לבנות את ישראל. ויאמר דוד אל יואב ואל שרי העם, לכו סיפרו את ישראל מבאר שבע ועד דן, ויביאו אליי ואדע את מספרם. ויאמר יואב, יוסף אדוני על עמו, כהן מאה פעמים, הלא אדוני המלך, כולם לאדוני עבדים. למה יבקש זאת אדוני, למה יהיה להשמע לישראל? ודבר המלך חזק על יואב, ויצא יואב, וידרך בכל ישראל, ויבוא ירושלים. ויתן יואב את מספר מפקד העם אל דוד, ויכול ישראל 1,100,000 איש שולף חרב, ויהודה 470,000 איש שולף חרב. כאן המספרים בשמואל מצומצמים יותר. המספרים כאן הם עצומים, הם מגיעים 1,600,000 כמעט. ולוי ובנימין לא פקד בתוכם, כי נתעב דבר המלך את יואב, וירא האלוהים על הדבר הזה, ויך את ישראל. ויאמר דוד אל האלוהים, חטאתי מאוד אשר עשיתי את הדבר הזה, ואתה עבר את עוון עבדך, כי נשכלתי מאוד. וכאן יש לנו הסיפור של שלוש האפשרויות שדוד קיבל. הוא בחר את הדבר והקמת המזבח. מוכר לנו באופן כללי, אנחנו כמובן נראה את הפרטים יותר מאוחר, אבל נתייחס קודם מחדש לדבר הזה. בשום פנים, אבל ממש בשום פנים, לא ניתן לראות כאן איזושהי עבירה טכנית, שהעובדה שספרו את העם במספרים ולא בהושיע את עמך, או שספרו אותם ולא את המצנפות שלהם, או כל מיני כאלה דברים. זה לא רציני. ועל דברים כאלה אין ויכוח בין דוד לבין שר הצבא שלו בשאלה איך, וגם לא נאמר לדוד, שדוד גם לא נאמר ליואב איך לספור אותם, שיספור אותם בהושיע את עמך. והדברים כאלה גם לא פורצות מגיפות של 70,000 איש. חייבים לדבר פה על עבירה עקרונית, גדולה, משמעותית, ועל דבר שהיה כאן ויכוח אמיתי בין דוד לבין יואב, עד שאנחנו צריכים לדבר המלך חזק על יואב, ויואב מקיים את המפקד ולא מקיים אותו כמו שצריך, לא מונה את לוי ובנימין. כלומר, יש כאן מחלוקת בעוצמה גדולה, עם עבירה בעוצמה גדולה, והדבר הזה מחייב הסבר. אמרנו כבר שבתורה, מה שנאמר בפרשת כי תישא, ונתנו איש כופר נפשו להשם לפקוד אותם ולא יהיה בהם נגף לפקוד אותם. נדמה לי שפשטי המקראות, כמו שאומר שם גם החזקוני בעניין הזה, לא מדובר על נגף מחמת העובדה שספרו את העם, אלא לא יהיה בהם נגף לפקוד אותם למלחמה. כלומר, פוקדים את העם, פוקדים את העם זה תמיד פקידת צבא, גם כאן. אנחנו רואים שהוא פוקד איש שולף חרב. 1,100,000 איש שולף חרב, ו-470,000 איש שולף חרב. כלומר, פוקדים צבא ופוקדים צבא למלחמה. וכך זה גם בתורה בכל מקום. אנחנו מכירים את המפקד בתחילת ספר במדבר. אז יש שם פקודים, יוצאי צבא, מחנות, מטות, כל המושגים שאנחנו מכירים. ממלחמות, ובאמת פשטות המפקד בתחילת ספר במדבר, וכמו שאומר שם הרשב"ם, בגלל שתחילת ספר במדבר באה לבשר את היציאה מהר סיני כעבור שנה, והיציאה מהר סיני משמעותה יציאה לקראת כיבוש הארץ. בשלב הזה עדיין לא מדובר על השתהות של 40 שנה בדרך חטא המרגלים, ועומדים לצאת מהר סיני כדי לכבוש את הארץ, והמפקד בפשטות נועד כדי להגדיר את הצבא ואת המשימות שלו לקראת מלחמת כיבוש ארץ כנען. וגם כאן, זאת הכוונה, וגם כשאנחנו חוזרים ולא יהיה בהם נגב תפקוד אותם, בפשטות הדברים, אני אומר, המשמעות שעלול להיות נגב במלחמה. כן, למה במלחמה עלול להיות נגב? כזו וכזו תאכל כגב. כלומר, יש מלחמה, אין לך אריכות מצד עצמך בכך שאתה תנצח במלחמה. ולכן כל חייל צריך לתת כופר לנפשו, כדי שלא יהיה נגף, כדי שהקדוש ברוך הוא ישמור עליהם. החזקון היום מביא ראייה לזה, אבל אני חושב שיש לדבר הזה ראייה חזקה מאוד, וזה מלחמת מדיין. נפתח רגע, במדבר למד ב'. אני יוצא מתוך הנחה שהפסוקים כי תישא שגורים על פיכם, ונראה במדבר על המדבט. למד א' כמובן, פסוק מלחץ, זה מיד אחרי מלחמת מדיין. ויקרבו אל משה הפקודים אשר לאלפי הצבא, שרי האלפים ושרי המאות. ויאמרו אל משה, עבדיך נשאו את ראש אנשי המלחמה. שימו לב לביטוי, עבדיך נשאו את ראש, כלומר, כי תישא את ראש בני ישראל, עבדיך נשאו את ראש אנשי המלחמה אשר בידינו, ולא נפקד ממנו איש. כלומר, לא היה נגף לפקוד אותם. ונקרב את קורבן אדוני איש אשר מצא כלי זהב בצדו וסמית, טבעת, עגיל וחומז, לכפר על נפשותינו לפני אדוני. זה גם כן ביטוי. היה לבני ישראל לזכרו לפני השם לכפר על נפשותיכם, כאן כתוב לכפר על נפשותיכם לפני השם. ויקח משה ולעזר הכהן את הזהב ואיתם כל כלי מעשה, ויהי כל זהב בתרומה אשר הרימו לאדוני 16,750 שקל מעשר אלפים ועשר המאות. אנשי הצבא בזזו ישלום. ויקח משה ולעזר הכהן את הזהב מעשר אלפים והמאות, ויביאו אותו אל אוהל מועד זיכרון לבני ישראל לפני אדוני. אתה ממש אותו ביטוי שלמר שם. לקחתה את כסף הכיפורים בני ישראל, והיה לבני ישראל, כן, נתתה אותו על עבודת אוהל מועד, והיה לבני ישראל לזיכרון לפני השם. גם כאן אוהל מועד, וזיכרון לבני ישראל לפני השם. כלומר, הפרשה כתובה ממש באותו סגנון, לא לגמרי דומה, כאן זה לא מחצית השקל, אלא כאן אנשי ישראל אלפים ישראל מאות מביאים בעד כולם. ובפרשת כתיסה זה לפני המלחמה, ואילו כאן זה אחרי המלחמה. כן, בעצם כתודה, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון של נתינת כסף כדי שלא יהיה נגף במלחמה, או בתודה על כך שלא היה נגף במלחמה, נאמר ככה. וכאן דוד פוקד את העם.
למה שיהיה נגף בכלל?
אמרנו, מלחמה. מלחמה, כמו במלחמה. מלחמה הורגים. כן, אין לך ריבות מצד עצמה שאתה תנצח במלחמה. מביאים את הכסף הכיפורים כדי שהקדוש ברוך הוא יעזור. כאן זה נראה כמובן אחרת. הרמב"ן מביא באריכות גדולה את שם בפרשת כתיסה. הרמב"ן מביא באריכות גדולה את הפרשה הזו כאן של דוד. אבל עדיין, הרמב"ן שם איננו, בואו נגיד, אני רוצה לפרש בצורה שונה, את מה שקרה פה ואת המגיפה בפשטות הדברים. נראה שיש כאן ביקורת נבואית על דוד שפוקד כזה צבא גדול, כלומר פקידת כזה צבא גדול של 1,600,000 איש, זה כנראה יציאה למלחמות מפליגות ביותר. זה כנראה להגיע עד הסמבטיות. כלומר, השאלה, מה באמת דוד רוצה לעשות בזה? חז"ל, כשאומרים, ובונים על זה, על ויוסף אף השם לחרוד בישראל, ויסק את דוד בהם לאמו הולך מנת עם, אחרי יצידת הפסוק בשמואל, משמע שחרון האף קדם כבר למפקד, זה לא חייבים למוקר את הפסוק. יכול להיות ויסק, ויוסף אף השם לחרון בית ישראל. במקביל, ויסק את דוד, מישהו ניסית את דוד לאמו הולך מנת עם, ואז זה גרם. כלומר, ויוסף אף השם לחרון בית ישראל, זה יכול להיות כותרת. זה יכול להיות כותרת. אבל על פי הדרך שבה חז"ל אמרו, משמע שהיה חרון אף קודם, וחז"ל אומרים, על שלא תפרו את בניין בית המקדש, הדבר הזה בהחלט עשוי להתחבר עם חרון אף אחר שידוע לנו, והוא הסיבה שמופיעה שסוריה לא נתקדשה, למרות שזה היה כיבוש רבים, ועל פי מה שאומר הרמב״ם בקהילת הלכות תרומות, כלומר על פי הגמרא, אז כל דבר שהוא כיבוש רבים, אז מתקדש בקדושת ארץ ישראל, אלא ששם, חז"ל אומרים שאמר לו הנביא, פתח פלטרים שלך לא כיבשת, ואתה הולך לכבש ארצות רחוקות, כאשר פתח פלטרין שלך, שוב אני מזכיר, הארמון של דוד, היום כנראה מזוהה, נמצא שם בעיר דוד, וכמובן הר הבית, זה פתח הפלטרין, כלומר כל האזור הזה שלא נכבש. שוב, שם השאלה זה לא הכיבוש, שם השאלה היא יותר תביעת בניין בית המקדש, וכל מה שמסביב לזה. כך שאם אני רוצה להוציא את הדברים פה מהצד הפורמלי שלנו, וללכת למשהו מהותי יותר, אז יש כאן איזושהי אמירה כלפי דוד. בינתיים יש שקט, דוד ניצח את הפלישתים, ויש מצב של, בואו נגיד, יכול להתקרב לבאשם מניח לו מסביב מכל אויבה. יש צורך בעבודה פנימית, ולא עכשיו להתחיל לכבוש את כל העולם. בואו נגיד, ללכת ולכבוש כל מיני ארצות רחוקות, זה דבר שיש לו מעלה. אבל זה לא יכול לבוא על חשבון העבודה הפנימית שנעשית בה. נו, יש איזה ספר, באמת יוצא מהכלל, הזכרתי אותו כמה פעמים, אבל באמת אחד הספרים המכוננים שקראתי פעם. וזה הספר מלך בשר ודם של משה שמיר. הספר שמתייחס לתקופתנו שלנו, מתייחס למפסק הנש. ולביקורת שיש לו על הממשלה, הוא אז היה בשמאל העמוק, אחר כך הוא עבר לימין. אבל אז הוא היה בשמאל העמוק, והיו לו טענות אחרי מלחמת השחרור שיצאו למלחמת סיני. טענות מבחינה פוליטית לא מוצדקות בכלל, אבל אני לא מדבר על זה כרגע, אבל מה שהרווקנו מהטענות האלה זה ספר באמת יפה. והספר הזה לא עוסק במלחמת סיני, הספר הזה עוסק במלחמותיו של ינאי, לא במלחמת סיני, אלא במלחמת ינאי. אז זה מלחמותיו של ינאי, מלחמות כיבוש, כאן עם פוליטיקות מסובכות מאוד ממש בכל המזרח התיכון, וינאי הרחיק מאוד בכיבושים שלו, והגמרא מספרת את זה בספר קידושין, על הדברים האלה. ושם באמת בגמרא בקידושין עולה, אם כי עולה ברמז, גמרא בקידושין סמכבה, עולה אם כי ברמז שינאי יוצא לכיבושים ומכבש ארצות רחוקות ולחכמי הדור כנראה יש ביקורת. כן? הם באים לסעודה שהוא מארגן להם די כפויים, כן? לא באים לסעודה הזאת מתוך רצון. זאת מחלוקת בגמרא שם מי זה בדיוק ינאי, ואני אישית נוטה לדעה הפחות מקובלת, די משוכנע שהיא נכונה. שינאי, שמדובר שם, זה לא אלכסנדר ינאי, אלא זה יוחנן אורקנוס. כלומר, השם ינאי יכול להיות קיצור של יונתן, כמו שיכול להיות קיצור של יוחנן. בערך באותה מידה, כן? קצת יותר דומה ליונתן מאשר ליוחנן, אבל לא הרבה. אבל השם ינאי זה קיצור של אחד משני השמות. אלא ונחלקו בזה בגמרא, ביי ורבה, אני לא נכנס כרגע לסיפור הזה. בפשטות, אני מבין שהכוונה שם ליוחנן אורקנוס, ולא לאלכסנדר ינאי, ולכיבושים שלו, וגם לדבר הזה הייתה כנראה לחכמי הדור, הייתה להם ביקורת על כל הכיבושים שלו, גם בארץ אדום וגם במדבר, במקומות האלה, ואחר כך כל העסק מתפוצץ שם בסעודה, כידוע שאמרו לו רב נכה בכתר מלכות, ענך כתר כהונה לזרעו של אהרון הכהן, אבל הדבר הזה כנראה מביא איזשהו פיצוץ על רקע הרבה יותר גדול. על הדבר הזה כותב כאמור משה שמיר, אם כי הוא שם את הכל על אלכסנדר ינאי, לא משנה כרגע, עיקרון אותו עיקרון. וכשמה שמושבר שם, זה הטענה של חכמים שהיא טענה נכונה. וכל היום לוקח את העם למלחמות פה ולמלחמות שם, מלחמות פה ולמלחמות שם. משפחות הולכות לאיבוד, אנשים לא נמצאים עם המשפחה, לא מחלקים את הילדים שלהם. אני לא מדבר על זה שלא לומדים תורה, לא עושים שום דבר חיובי, לא מרימים את הכלכלה, לא מפריחים את הארץ. יש המון דברים לעשות, חוץ מאשר לצאת כל היום למלחמות. המון דברים קונסטרוקטיביים לעשות בחברה, חוץ מאשר לצאת כל היום למלחמות. ברור, כשהיה נמצא במלחמה, אז ודאי שצריכים לעשות את זה. אני לא שאני מצטרף עכשיו לכל חבורת הסוחרים המשוחדת הזאת שרצה על ראש הממשלה שלנו, שיעשה שייך תומר שלום, כי אחרת זה יפול המשחר. לא, אני לא, ממש לא בכיוון הזה. אבל בהחלט זה מין מלך ששוחר מלחמות, ורץ כל היום למלחמות, ורץ כל היום לכיבושים. זה בהחלט עלול לבוא על חשבון עבודה פנימית. ועבודה פנימית, אני אומר, זה לא רק לימוד תורה, כן? ודאי שלימוד תורה זה העיקר. אבל זה משפחות. זה אבא עם הילדים שלו. זה בעל עם אשתו. זה שדות ופרדסים וחינוך וחברה. חברה במלחמות לא נראית טוב. כל הנביאים צעקו על הדבר. חברה במלחמות, גיוסי חירות. זה משפט המלך, דיברנו על זה. משפט המלך שם בספר שמואל, זה דבר שנראה נורא ואיום. אז כשצריכים, צריכים, אבל כשלא צריכים, יותר מבליט. אף אחד לא צריך לסוס על העניין הזה. וכאן דוד מחליט לגייס את כל העם, ויואב אומר לדוד, די, מספיק. כן, זה יואב, הסוס קרבות הוותיק, אומר לדוד, די, מספיק, כאן יש מחלוקת עקרונית מאין כמותה. מחלוקת עקרונית מאין כמותה, ומחלוקת שדוד טעה בה, והדבר הזה הביא בסופו של דבר למגיפה, ולמלאך השם שעומד לחרו שלופה בידו נטויה על ירושלים, ובסופו של דבר יש גם כפרה. אבל קודם כל, לדעת איפה היה כמובן. עכשיו, כשחז"ל, עוד רגע, כשחז"ל אומרים לא תבעו את בניין בית המקדש, זה לא רק העניין של פתח פלטרים. תביעת המקדש, כפי שאני רואה אותה, זה איזושהי פסגה של עבודה רוחנית שלנו. עבודה רוחנית שלנו. אם אנשים כל היום עוסקים במלחמות, אז ברור שהראש עליהם לא מונח בעבודת בניין בית המקדש. אבל בניין בית המקדש זה לא דבר שעומד כשלעצמו. זה בניין המשפחה, זה החינוך, זה לימוד התורה, זה העיסוק במצוות, זה העיסוק בתיקון החברה, בדאגה לחלשים. כשאנשים עוסקים בזה, אז בסופו של דבר הם מגיעים גם לתביעת בניין המקדש. אבל אם עוסקים כל הזמן בהתעצמות פוליטית, צבאית וכולי, אז זה לא רק תביעת המקדש, אלא זה כל המהלך הפנימי הוא מהלך רופף. זה לא כמו שצריך להיות. וכשמופר שיווי המשקל הפנימי בתוך העם, אז קורה כמה שקורה, וזה הוויכוח, והוויכוח העקרוני, והופעת מלאך השם וחרבו שלופה בידו נטויה לירושלים, זה באמת בצומת מכריע וחשוב מעט כמותו. דוד. כן, אתה תייצג פה את כל הרבשצים וזה, את כל שוחרי המלחמות. כן,
בבקשה. איך יכול להיות שיואב הוא נתפס לנו פה פתאום כאחד לזה ששוחר שלום ו...
שאלה שמתבקשת מאליה. כן, שאלה שמתבקשת מאליה. לכאורה יש פה איזושהי החלפת תוכנית. אבל מבחינתי זה אומר שכנראה אנחנו לא מכירים את האנשים האלה. כלומר, חז"ל אומרים, וימות יואב ויקבר בביתו במדבר, אומרת הגמרא, שביתו היה פתוח כמדבר לכל האנשים ולכל התורן. אנחנו כנראה מהמלחמות כאן לא מכירים את האנשים. יואב היה אדם בעל שקודה, ויואב היה אדם שעבד את השם, וזוהי דוגמה קלאסית, שהנה יכול להיות שאנחנו לא מכירים את הדברים הנכון. כן.
יכול להיות
להסיפה
שיואב לא
פחד
את
לוי
ובנימין, זה שני שבטים שמתקשרים
לתקדש, ולוי מבחינת
העבודה
ובנימין. מסתבר מאוד, כן, מה שאביעד אומר מסתבר מאוד מאוד. כן, כלומר שלוי ובנימין, זה מתחבר לנו היטב לכל השאלה של תביעת בניין בית המקדש ולכל מה מסביב, בהחלט, יפה. עוד אחד, כן.
דמים רבים שפכת, זה יכול להיות קשור לזה?
לא משמעית, אבל לזה עוד לא הגעתי. מה שאביעד אמר, לא התכוונתי להגיד, זה התכוונתי להגיד, אבל עוד לא... עוד לא הגענו, אנחנו עוד רחוקים איזה מרחק של שניים, שלושה שיעורים, כן? אבל בהחלט, אם עמדת על זה, זה בהחלט נכון. הלא זה שבסופו של דבר נאסר על דוד לבנות בית כי דמים רבים שפכת ארצה לפניי, מתחבר בדיוק אל הסיפור שלנו. ואל פקידת כל הצבא הגדול הזה, ואל יציאה לכל מיני מלחמות, שבמקום לעשות אותם, היית צריך לבנות את הבית. בהחלט. כן? זה כאן זה להגיע בסוף, אבל כיוון שאמרת את זה, אמרנו את זה עכשיו בהתחלה, בהחלט נכון. כן. אני רואה שאנחנו לא ממשיכים את זה. כן.
למה העונש שהוא נותן להם זה שדוד יבחר את העונש, שכתוב בתור מפורש שהעונש צריך להיות שהם ינקו ויצילו במלחמה?
כתוב נגף. בתורה כתוב נגף, לא כתוב איזה סוכן. פירשנו את הדברים בפשטות, אתה צודק, וכשאנחנו ניגע בפרטים של העניין, אז אתה תבין, אני גם חושב כמוך, שהדרך הטבעית לעונש שהייתה באמת שלושה חודשים נוסחה לפני צריך וחרב אויביך מושגת, אבל הקדוש ברוך הוא נתן כאן שני מסדרונות אחרים ואופציות אחרות, וזה בהחלט יכול להיות גם במידת הרחם. ולאחרונה,
האם זו הסיבה שבאמת יואב זה שהוא יוצא בסופו של דבר לכבוש את הרם ודוד צריך להישאר בבית, האם זה גם חלק מהעונש שלו?
חכה, עוד לא דיברנו על סדר המלחמות, זה גם לא, לדעתי, לא נכון מה שאתה אומר, אבל נראה קודם כל את סדר המלחמות. הדבר הזה, איפשהו מחייב אותנו לראות מתי זה קרה. כבר אמרנו באופן עקרוני שארבעת הפרקים האחרונים של ספר שמואל הם מחוץ לסדר הזמנים הגלוי בגלל שאלה פרקי גד, וכבר דיברנו על כך. כלומר, אין להם שום קשר לסדר הזמנים של עד פרק כ', פשוט צריכים לדעת מתי לטפטף אותם. ולמשל, מאוד מאוד נראה שפרק כ' שעוסק במגפה על כך ששאול לא נקבר, או על חטאי שאול בגבעונים, מסתבר שזה לא בסוף ימי דוד, אלא שזה בתחילת ימי דוד. כלומר, איפשהו בצמוד למות שאול. כן? ובהחלט ייתכן שמה שקרה שם זה גם כן דבר שמסביר את הסכסוך בין דוד לבין מיכל, מה שדוד עשה שם לבית שאול. אל תהיה דיבור, אבל הפרק הוא עדיין פרק קשה מאוד. גם אמרנו כל המלחמות הקטנות שמתוארות בפרקים האלה למלחמות קדומות של דוד מהתקופה הראשונה, וממילא גם יכול להיות שזה הפרק הזה. עדיין עולה השאלה איך הפרק שלפנינו משתלב בפרקים של תחילת ספר שמואל. איפה? אמרנו שזה מופיע לפני העלאת הארון לירושלים. ועד הבא, העלאת הארון לירושלים נראית בעקבות המגפה ובעקבות העובדה שדוד גילה את מקום המזבח. אחרי שדוד גילה את מקום המזבח, את המקום אשר יבחר השם, לפני כן לא היה לו שום מושג, הוא מעלה את הארון לירושלים כדי לשים אותו יום אחד ליד המזבח, לקנות בית, ושם כל העסק הזה מתעכב. עדיין, כמובן, השאלה מתי כל זה קרה, אנחנו נעסוק בשאלה הזאת עוד לפני שנלמד את המשך הפרק, את הדרמה הגדולה שהייתה בגורן אומנן. אני רוצה שנעסוק בדבר הזה. אין לי בנושא הזה דבר מוחלט, אם כי יש כאן שתי אפשרויות שהן אצלי די מוחלטות. בשעה שלפני השיעור הזה ישבתי על זה בוויכוח עם חבריי מישיבת יפנה בנושא הזה, ואני מעדיף פה לתת, באמת, לא פעם ראשונה שאני עושה את זה, אני מעדיף לתת פה את הצ'אנס הקודם דווקא לשיטה של הרב אהו, כן? ולא לשיטה שלי, אני צריך עוד לחשוב איזו שיטה יותר טובה, כל שיטה יש לה מעלות שלה. השיטה של הרב אהו היא יותר מסובכת, יותר מורכבת, אבל יש לה גם כמה מעלות. זה דורש בהחלט לתפוס ראש. לצורך העניין הזה, אנחנו נחזור לספר שמואל ונראה מה קורה. לא יודע כמה מספיק היום, אבל נדלג לצורך העניין פרק ח' שהוא בלאו הכי מחוץ לכל סדר זמנים. אז הפרק ז' למדנו. פרק ח' בלאו הכי כדאי ללמוד יחד מפרק י' ונראה את פרק ט'. לא, או את פרק ט', נתחיל פרק י'. פרק ט' עושה גם כאן בשאלה שנעמוד עליה לחוד, פרשת מפיבושת, ואנחנו נתחיל כרגע פרק ט'. ויהי אחר כן, וימות מלך בני עמון וימלוך חנון בנו תחתיו. ויאמר דוד, אעשה חסד עם חנון בן נחש. כאשר עשה אביו עם עדי חסד, וישלח דוד ללחמו ביד עבדיו אל אביו, ויבוא עבדי דוד ארץ בני עמון. ויאמרו שרי בני עמון אל חנון אדוניהם, המכבד את דוד את אביך בעיניך, כי שלח לך מנחמים. הלא בעבור חקור את העיר ולרגלה, ולהופכה שלח דוד את עבדיו אליך. ויגל חנון את עבדי דוד, ויגלח את חצי זקנו, ויכרות את מדוויהם, מדוויהם זה מדיהם, כמו עדותיו ועדבותיו, כל פעם בתהילים, כן? מדוויהם זה מדיהם, כלומר את הבגדים שלהם, ויכרות את מדוויהם בחצי עד שתותיהם, כלומר עד אזור ברי העמים, בהפרשה, וישלחם. כלומר, שלח אותם בלי מכנסיים, בלי תחתונים ועם חצי זקן. כמובן, קראת חצי זקן לאורך. ויגידו לדוד וישלח לקראתם כי הם אנשים מחלמים מאוד, ואומר המלך שמואל ביריחו עד יצמא זקנכם ושבתם. ויאמרו בני עמון כי יבשו בדוד, וישלחו בני עמון ויסחרו את ארם בית רחוב, את ארם צובה, 20,000 רגלי ואת מלך מערכה 1,000 איש, ואיש טוב, 12,000 איש. טוב זה כמובן שם מקום. וישמע דוד, אני מזכיר לכם את טוב, יפתח, כן, ויברח, יפתח את מערכיו, וישב בארץ טוב, שם במזרח הירדן. וישמע דוד וישלח את יואב ואת כל הצבא הגיבורים. וישמע דוד, הכוונה לא על סחירת ארם בית רחוב וארם צובה. אם הוא היה שומע את זה, הוא לא היה שולח את צבא הגיבורים, אלא היה מגייס את כל העם. אלא וישמע דוד, הכוונה את הכלימה שהוא הכלים את שליחיו. וישמע דוד וישלח את יואב ואת כל הצבא הגיבורים. ויצאו בני עמון וירחו מלחמה בית החשב, ארם צובה ורחוב ואיש טוב ומערכה לבדם בשדה. היה יואב כי הייתה אליו פני המלחמה מפנים ומאחור, ויבחר מכל בחורי ישראל ויערוך לקראת ארם. ויתת ארם נתן ביד אבשי אחיו ויערוך לקראת בני עמון. ויאמר תחזק ארם ממני והיית לי לשועה, ואם בני עמון יחזקו ממך, והלכתי להושיע לך. חזק ונתחזק ביד עמנו ועד הרי אלינו, והדבר יעשה הטוב בעיניו. הפסוק הזה מביע את המשבר המאוד עמוק שיואב נמצא. כן, יואב הוא לא אחד שהסגנון שלו זה בהשם יעשה הטוב בעיניו, יואב הוא אחד שיודע להילחם, אבל כאן מצבו כנראה היה קשה ביותר. על המלחמה הזאת אנחנו ניגע בהמשך, אני רוצה לתת קודם כל רקע למה שקורה פה. ובכן, מופיע כאן שאביו של חנון בן נחש, כלומר נחש, עשה חסד עם דוד. לא נאמר לנו מה החסד הזה. ואנחנו נצטרך, יש מדרש חז"ל שאומר בשורה אחת, אבל כדי להגיע אליו אנחנו נצטרך לחבר פאזל של פסוקים רבים ולנסות ליצור מהפסוקים האלה תמונה אחת. דבר אחד, נחזור לפרק ח' שלא למדנו אותו. תחילת פרק ח', ויהיה כן, ויהיה דוד את פלישתים ויפניהם. ויקח דוד את מתק העמה מיד פלישתים. ויך את מואב, וימדדם בחבל, אשכב אותם ארצה, וימדד שני חבלים להעמיד, ולא אחר חבל לאחיות. ותהי מואב לדוד לעבדים נושאי מנחה. כלומר, כאן יש איזושהי נקמה אכזרית מאוד 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 במואב. הדבר הזה באופן עקרוני עלול שלא להתקבל על הדעת, מכיוון שנחזיק כאן אצבע ונעבור לשמואל א' פרק ב'. בפרק כ"ב, פסוק ג', וילך דוד משם מצפה מואב, כלומר מדובר הוא במערת אדולם, והוא בורח ממערת אדולם, וילך דוד משם מצפה מואב. מצפה מואב, אגב, זה מה שיכול מאוד להיות, אחרי שתקבל על הדעת, מי שרוצה להציע איזו הצעה, זה יכול להיות למשל המצדה. כלומר, מצפה מואב זה לא מואב. במקום שממנו מסתכלים על מואב. כלומר, יש היום מקום שנקרא מעל החצצון מצפה מכבר. כן, מכבר נמצאת מהצד השני של הירדן, והמצפה זה המקום שממנו ניתן לצפות עליה. כן, זה המשמעות של מצפה נבו, השכונה. כן, המקום שממנו צופים על המקום שממנו צופים על ארץ ישראל. כן, כלומר, זה הדבר המגוחק בשם הזה, מצפה לבו. אבל שיהיה, לא חשוב כרגע, לא צריכים לצפות ממעלה אדומים על נבו, אלא צריכים לצפות מנבו על מעלה אדומים. כן. אבל לא חשוב כרגע, מצפה זה כמובן מהצד השני, מצפה מואב, זה צריך להיות איזשהו מקום אי שם במדבר יהודה. אני אומר, המצדה יכולה להתאים לזה, כמובן ניתן למצוא עוד מקומות שמהם ניתן לצפות על מואב, אבל אני מעדיף את המצדה בגלל ששם משהו זה כבר נמצא בתוך ארץ מואב. כלומר, שכבר מואב שולטים שם ולא צבא שאול. הגבול לא היה הירדן וים המלח כמו הים, אלא הגבול היה בדרך כלל מצוק העתיקים. לא היו ירידות ממצוק העתיקים למטה. היום יש כבר כל מיני שבילי סימון יפים שכולם הולכים בהם, אבל זה לא היה. היה בעצם שביל אחד בלבד, מה שנקרא היום מעלה עין גדי או מעלה הציץ. זה שביל עתיק באמת מתקופת ספר שופטים עוד. יש שם מצדיות מתקופת ספר שופטים. מלבדו לא היה, כן, הכביש שעולה למצוקי דרגות לא היה. כן, אבל כמובן גם לא מעלה עשרים ולא כל השבילים האחרים. וכשהוא יורד במצוק העתיקים הוא כבר בעצם נמצא במקום שנמצא תחת ארץ מואב. וילך דוד משם מצפה מואב, ויאמר אל מלך מואב, יצא נא אבי ואמי איתכם, עד אשר ידע מה יעשה לאלוהים, וינחם את פני מלך מואב, וישבו עמו כל ימי היות דוד במצודה. אני אומר, המצודה שם אולי מצדה, אולי איזשהו מקום אחר. לעניין שלנו, אם דוד מבקש מקלט אצל מלך מואב, וברור גם אדום מבקש מקלט אצל מלך מואב, מלך מואב, המשפחה, משפחת דוד היא משפחה מואבית מהמקור, והוא מנצל פה את קרבת המשפחה הזאת ושולח לארץ מואב. אם הוא מבקש מקלט להוריו בארץ מואב, אז למה שכאן הוא ייקח את מואב וימדדם בחבל ולא שני חבלים להמית וחבל אחד להחיות? לכאורה מה שמתבקש, שחסרה כאן חוליה, והחוליה הזאת ממש מתבקשת, ומה היא? כן, שמלך מואב לקח אותם והרג את המשפחה. ואז בקשת הטובה הפכה להיות לנקמה, ולנקמה אפילו חזקה מאוד, רמזים לכך שכל המשפחה נהרגה. יש גם בתהילים, נדמה לי בתהילים סמכתת, שאולי נכתב על הסיפור הזה, לא נעסוק בזה כרגע, אבל אחד הפרקים הקשים בתהילים, קשים מבחינה נפשית אני מתכוון, ומלך מואב הרג את כל המשפחה. מצד שני, אנחנו מוצאים שמלך בני עמון עושה איתו חסד. כלומר, הדברים אומרים דורשני, אז מה המשמעות שמלך בני עמון עושה איתו חסד? אגב, הברית הזאת בין דוד למלך, למלך בני עמון באה לידי ביטוי יותר מאוחר, וזה בימי מרד אבשלום. נציץ רגע בפרק יוזיין, אם אני לא טועה, לא יוזיין, כן, יוזיין כבזיין, זה כשדוד בימי מרד אבשלום בורח למחניים, עובר את הירדן ובורח למחניים, זה כמובן ליד בני עמון, ושם בפסוק כבזיים, ויהי כבוד דוד מחניימה, ושובי בן נחש מרבת בני עמון, ומכיר בן עמיאל מילו דבר וברזילי הגלעדים מרוגלים, חסרה כאן המילה הביאו או מילה דומה, משכב וספות וכלי יוצר וחיטים וזהורים וקמח וקלי ופול ועדשים וקלי ודבש וחמאה וצאן ופחות בקר הגישו לדוד ולעם אשר איתו לאכול כי אמרו העם רעב ועייף וצמא במדבר. כלומר שהקו של חנון בנחש לא היה קו בלעדי, לנחש יש שני בנים, אחד מהם נתמנה למלך וזה חנון והוא הופך להיות אויב של דוד, אבל שובי בנחש עד רבה נשאר בעל בריתו של דוד כאשר דוד בורח מאבשלום. וכאן אנחנו נראים תקופה קדומה יותר של עדיין נחש חי, ודוד בורח מפני שאול, ודווקא נחש גומל איתו חסד. ממתי נחש העמוני הוא כזה צדיק? יש להניח שזה לא בדיוק מאהבת דוד כמו משנאת שאול. כן, כלומר נחש היה הרי אויבו של שאול, אני מזכיר לכם פרשת יבש גלעד והמלחמה שהייתה שם. נחש רואה בדוד איזשהו פוטנציאל להדיח את שאול, למרות בשאול, אני לא יודע מה, ובהחלט קוראת איתו ברית ונותן לו מקלט. ואכן מה שמופיע בחז"ל שאחד מאחי דוד הצליח לברוח מהטבח המואבי והגיע אל נחש מלך בני עמון, וזה החסד שעשה נחש מלך בני עמון עם דוד. יכול להיות כאמור שהיה משהו גדול יותר, בכל מקום דוד יכול היה למצוא שם בסיס, ועכשיו דוד בא לנחם את חנון בן נחש ובמידה רבה גם להמשיך את הברית הזו. הברית הזו כשלעצמה היא כמובן מבחינת התורה היא בעייתית. אני מזכיר לכם את הפסוק, לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם, וכאן זה ממש לדרוש את שלומם ואת טובתם. כאן זה ממש לדרוש את שלומם ואת טובתם. ודבר נוסף, בואו נגיד, הכרת הטובה של דוד לנחש, זה יפה, אבל צריכים לזכור שנחש לא עשה את זה ברוב חסידותו, לא ברוב אהבת היהודים שבו, אלא משנאת שאול שבו, מהמלחמות שהיו לו עם שאול. וכאן כשדוד קורט ברית יחד עם בנו בדבר הזה, אני יכול בהחלט להבין שהדבר הזה לא מוצא חן בעיני הנבואה, זה נחשב כדבר לא נכון, וקורה כאן מה שקורה. עכשיו השאלה, מדוע באמת חנון בגד, ומדוע חנון ויועציו יפנו עורף לדוד בדבר שהיה ברור לחלוטין במעשה שהם עשו. בביזוי שהם ביזו את השליחים, היה ברור לחלוטין שזה לא פחות מאשר הכרזת מלחמה. לא פחות מאשר הכרזת מלחמה. כאן, כאמור, עדיין מחלוקת בינינו, אבל אני אתן את שיטתו של הרמב"ם, וכאן שתכיר אותו יותר טוב, וגם בגלל שבאמת יש לה כמה יתרונות שייתכן שעולים על היתרונות של מה שאני רוצה לומר, שהוא לא מאוד רחוק מזה, אבל עדיין רחוק. וכאן ייתכן שזה השלב, עוד לפני שדוד שולח את המנחמים, שדוד פוקד את העם, מה שקראנו בפרק אחד. כלומר, שמדובר על יוזמה של דוד לכיבוש חזית מזרחית. אני מזכיר שבימי שאול, החזית המזרחית הייתה כנראה כבושה, בידי ישראל. ואם נקרא עוד פעם את הפסוק בשמואל א' פרק י"ד, אה, סוף פרק י' שם כתוב בפסוק מ"ז, ושאול לכד המלוכה על ישראל, וילחם סביב בכל אויביו במואב ובבני עמון ובאדום ובמלכי צובה. נעזוב כרגע את הפלישתים ובכל אשר לפני הרשיע. לדבר הזה אנחנו הוספנו את מה שנאמר בדברי הימים, שהייתה שם מלחמה גדולה עם ההגריים, ושבטי ישראל הגיעו בתקופת שאול, אולי נציץ עוד פעם, בפרק ה' בדברי הימים א', פרק ה' בדברי הימים א', פסוק י', נוקים אולי פסוק ת', ולמזרח ישב עד לבוא מדברה למין הנהר פרת, כי מקניהם רבו בארץ גלעד. כלומר, שבטי המזרח התפשטו שם עד נהר פרת. כלומר, מדובר שם על חזית מזרחית מהותית מאוד. ובימי שאול עשו מלחמה עם האגריים ויפלו בידם וישבו בעולם על כל פני מזרח לגלעד. בהמשך הדבר הזה מופיע בצורה חזקה יותר. גם שם יש לנו פקידה. ופסוק י"ט, ויעשו מלחמה עם האגריים ויתנו בנפיש ונודע ויעזרו עליהם וינטו בידם האגריים וכל שמיהם, כי לאלוהים זרקו מלחמה ונעתור להם כבת חובו, וישבו מקניהם גמליהם 50,000 וצאן 250,000 וחמורים 2,000 ונפש אדם 100,000, כי חללים רבים נפלו כי מהאלוהים המלחמה, וישבו תחתיהם עד הגולה. כל זה ימי שאול. זה הכל מתאים גם למה שקראנו הפסוקים בסוף פרק י"ד. שאול כבש את החזית המזרחית כולה, כנראה בשלב מסוים, בעיקר אחרי שישראל נחלשו מחמת המלחמות עם פלישתים, בעיקר בגלבוע, כנראה שהפסידו את החזית המזרחית, ודוד, כנראה, אני מעלה את האפשרות, פוקד את העם כדי לכבוש מחדש את החזית המזרחית. והדבר הזה לא טוב בעיני השם. לא טוב בעיני השם וגם לא טוב בעיני יואב. ואז אנחנו מגיעים למותו של נחש, ויכול להיות שדוד ראה בנחש בן ברית במלחמה על החזית המזרחית. ראה בנחש בן ברית בניגוד לשאול, שאצלו נחש היה האויב העיקרי כשהוא נלחם על החזית המזרחית. בהחלט דוד ראה בנחש בן ברית, המבצר של רבת עמון עד היום הוא מבצר אדיר, מבצר חזק מאוד, ובהחלט ילחם לכרות איתו ברית. ומה שקורה לו באמצע, נחש מת. כן, נחש מת, ואיפה שהוא מסכן את כל הברית שיש לו. ואז דוד שולח שליחים אל חנון כדי לצרף אותו אל הברית, וחנון כנראה לא אוהב את הרעיון ולא מוכן להצטרף לברית, אולי בגלל שהוא מרגיש שהוא נחלה כאן בתוך כל צבאותיו הגדולים של דוד, והוא מחליט לקרוא תגר ולצרף אליו את כל מלכי ארם, ארם בית רחוב וארם צובה ומלך מערכה ומלך טוב. כלומר, קואליציה שלמה של עמים שתצא למלחמה נגד דוד. זה ייתכן מה שקורה פה. כרגע רק דיברתי על המפקד, ואנחנו נצטרך לראות את ההמשך. שוב, אני כרגע בונה את הדברים על פי שיטתו של הרב אהרון. אני אומר, לי יש בניין אחר, אבל נלך בשיטה אחת כדי שלא נתבלבל. מה?
וטעם דוד פקד אחרי
זה או לפני זה?
לפני זה.
מה? לכבוש את החזית המזרחית, אמרתי.
חוץ מהמון?
מה?
חוץ מהמון?
המון כבעלת ברית. גם כשנחש מת.
אז למה?
פתאום נחש, זה היה לא בדיוק כמו...
תבוא לתמואב ואת...
מה?
בוא תעשיר את זה עם בן ברית ולכבוש את הכל חוץ מזה.
זה לא לכבוש את הכל חוץ מזה. יחד עם בן הברית, לכבוש. זה יהיה כמובן כפוף. וכאן אנחנו מוצאים את דוד שולח את הגיבורים למלחמה בבני עמון. הוא עדיין לא רואה את המלחמה הגדולה, וזאת כבר מחכה לו באופק, כאשר בני עמון סחרו את כל הצבאות האלה, ונמצא שם רק צבא יואב ואבישי והגיבורים, והם נמצאים במצוקה אמיתית. מצד אחד חומת בני עמון, שהיא חומה בהחלט קשה לכיבוש, גם אחרי כל הכיבושים הגדולים, הגדולים, הגדולים של דוד, מלחמה בפני עמון הייתה מלחמה מסובכת מאוד. זו מלחמה עם אוריה ועם כל הסיפור הידוע לנו. הייתה מלחמה מסובכת מאוד, לכבוש את ארץ בני עמון, זה סיפור מסובך. וכאן נמצאים במצוקה, מצד אחד חומת בני עמון, ומצד שני באים כל הגויים האלה מסביב, ויואב צריך להילחם נגדם. נדבר כרגע על המלחמה הזאת. אנחנו רואים כאן את המלחמה ואת המצוקה הצבאית. אבל בהחלט ייתכן שמעבר למצוקה הצבאית, יש כאן גם מצוקה שהייתי מגדיר אותה במושגים דתיים, במושגים אלוהיים. וכאן, לפי הצעתו של הרב אהרון, אני אומר, זה נשמע כרגע קצת הרפתקני, אבל נלך עם זה, נרוויח מזה כמה וכמה דברים. כאן, במלחמה הזאת שאנחנו עומדים, יואב ואבישי נמצאים שם במצוקה, ופתאום דפיקות בדלת. מי מגיע? גד. מגיע לדוד. גד מגיע לדוד, ואנחנו חוזרים לפרק א'. כן, דוד מבין את החטא, והוא מבין שיואב הסתבך, וכתוב שם באמת בפסוק ח', פרק א' לפסוק ח', ויאמר דוד אל האלוהים, חטאתי מאוד אשר עשיתי את הדבר הזה, ואתה עבר נא את עוון עבדך, כי נשכלתי מאוד. הוא מתפלל בגלל שהוא שומע על כך שיואב נמצא בצרה גדולה מול כל הצבאות. ואז וידבר אדוני אל גד חוזה דוד לאמור. אגב, פסוק מאוד חריג בסגנונו, שימו לב, זה כמו וידבר השם אל משה לאמור. אין לנו סגנון כזה מנביאים, יש פעם אחת ביהושע. אבל שם אנחנו ממשיכים בזה, כמה אנחנו רואים בזה פרשת המשך לתורה. יש פעם אחת ביהושע פרק כ', וידבר השם אל יהושע לאמור. זה גם מזכיר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי. הפסוק מעין סגנון התורה, אבל קיים גם הפסוק הזה. אבל שוב, בסדר, לדעת, אין לנו דברים כאלה. וידבר השם אל נביא לאמור. זה רק... זה סגנון מיוחד לתורה למשה רבנו ופעם אחרי ביהושע, כן? מה? בסדר, טוב. תגיע לזה, דבר על ההערה שלך. לך ודיברת אל דוד. אגב, שימו לב, וידבר במקום ויומר, שנאמר אצל הנביאים, וכאן במקום לך ואמרת, לך ודיברת. איך הדבר הזה יוסבר? שני הדברים האלה? וידבר ודיברת, אם אתם לא רואים איך, אז תכף תבינו. לך ודיברת, וידבר, לך ודיברת אל דוד לאמור, כה אמר אדוני, שלוש אני נוטה עליך, בחר לך אחת מהנה ואעשה לך. ויבוא גד אל דוד ויאמר לו, כה אמר אדוני, קבל לך, אם שלוש שנים רעב, בשמואל כתוב שבע שנים רעב, לא יכול ליישב, סתירה שאפשר ליישב אותה, שלוש שנים רעב גדול, עוד שבע שנים רעב פחות, לא יודע, אפשר, אבל אין עניין ליישב אותה, אבל שם כתוב, וחשוב לי הדבר הזה, תבוא לך שבע שנים רעב בארצך, כאן אומר לו, עם שלוש שנים רעב, ועם שלושה חודשים נספה מפני שריך וחרב ובריך למסגת, ועם שלושת ימים חרב אדוני ודבר בארץ, ומלאך אדוני משחית בכל גבול ישראל, ואתה ראה מאשיב את שולחי דבר. כן? אנחנו נראה הרבה את הביטוי הזה, כן? וידבר ודיברת דבר, כן? אנחנו הולכים פה לקראת דבר. אגב, הדבר הזה נכון גם במכת דבר בתורה. כן? נציץ רגע אחד, יש כנראה משהו מיוחד במכת דבר, שלא נעמוד עליו כרגע בשמות פרק ט'. וכל המקום כתוב בו אל פרעה ואמרת אליו, ואילו בפרק ט' פסוק א', ויאמר אדוני משה בו אל פרעה ודיברת אליו. כה אמר אדוני אלוהי העברים שלחת אני ויעבדוני, כי אם אין אתה לשלח בו אותך מחזיק בם, הנה יד אדוני הויה במקרך אשר בשדה ועושים בחומרים בגמלים בבקר ובצאן דבר כבד מאוד, ויפלא אדוני בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים ולא ימות מכל לבני ישראל דבר, וישם אדוני מועל לאמור מחר יעשה אדוני הדבר הזה בארץ, ויעש אדוני את הדבר הזה ממחורת, ויאמר כל מקנה ממקנה מצרים וממקנה ישראל ומת אחד. כן, המילה ודיברת דבר חוזר פה בצורה שלא יכולה להיות מקרית, זה גם יחזור אצלנו עוד הרבה מאוד פעמים בעניין שלנו לגבי הדבר. אבל כאן ניתנות לו שלוש אופציות, שכמו שהוזכר מקודם, האופציה הטבעית מהי? עם שלושה ראשים נספה מפני שריך וחרב ויבך למסגת, וכאן הדבר הזה נאמר לו על פי דבריו של הרב אהרון ממש בתוך הקרב, כן? כלומר בו זמנית בזמן שמתנהל קרב נואש מול שערי בני עמון, כאשר יואב ואבישי מצויים שם לכודים בתווך בין צבאות ארם מצד אחד לביצורים של רבת בני עמון מצד שני, ושם הוא אומר לו הנה כאן העונש על המפקד ועל כל התוכנית שלך להתחיל פה לנהל את כל החזית המזרחית. וכאן דוד אומר, כן, דוד באמת יכול היה להסכים לדבר הזה, ואז יואב באמת היה חוטף, ואולי באמת על כך שבסופו של דבר הוא הסכים למלך, גם אם זה בעל כוחו, אבל ויאמר דוד אל גד צרתי מאוד אפלנה ויד עורי כי רבים מלחמה ויד אדם על אפול. וזה מסתיים במה שהוא אומר בפסוק י"ז, ויאמר דוד אל האלוהים הלא אני אמרתי למנות בעם ואני אשר חטאתי והרי הרעותי ואלה הצאן מעשו אדוני לא היית הנה ידך בי ובבית אבי ועמך לא למגפה. כלומר בשיווי משקל הדין הזה בינו לבין יואב, הוא בוחר קודם להציל את יואב ואחר כך גם בדבר אומר להשם תהינה ידך בי ובבית אבי ובעמך לא למגפה. אנחנו נשאר כרגע במבנה הזה, נראה אותו, ומה קרה בהמשך נראה כבר בעזרת השם בשבוע.
Yeah. כמובן, זה יעניק, זה לא צריך להיות יעניק. אני אעביר רק, אז אתה יודע, אמיתי, אנשים הכישרון האמיתי הפעם הם מצליחים.
לזה הוא
מה? מה? אנשים הכישרון האמיתי, הפעם הם מצליחים. כאילו, זה מי שאתה רמאים כמו, זה אנשים כמוני, שהם אורי גר של אינסולין.